לפני שנכנסים לפרק זין, אני מבקש לחזור רגע אחד לפסוק הראשון של פרק ו'. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ישנו דיון מאוד מעניין להלכה. הוא מובא במשנה, אבל הוא נמשך בדברי הירושלמי במסכת מגילה, שדן בשאלה מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו. המשנה, זו משנה. על פי רבי מאיר, רק אם הוא קרא את כולה, וממילא גם אם היה בשעת הדחק וכו', לא יצא ידי חובה, כי המגילה היא דבר אחד. אחרי שגם בלימוד הדברים שאנחנו עסוקים בהם ביחד, לא צריך יותר להסביר למה הקורא למפרע לא יצא. כי מי שלא ראה את המגילה, איך הקדוש ברוך הוא מסתתר בה ומוביל פרט אחרי פרט אחרי פרט, אז הוא פשוט לא הבין את המגילה. הוא לא יצא. המגילה היא גלולה, לכן היא מגילה, וכל עניינה הוא שהיא צריכה להפוך להיות למגולה. וההתגלות הזאת עוברת דרך הגלילה, דרך האסתר. אבל בשאלה הזאת, מאיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובתו, לא הסתפקו בדברי רבי מאיר. והתנאים האחרים אמרו, מתוקפו של נס. ודן הירושלמי, איפה נמצא תוקף הנס של המגילה? אני חושב שאנחנו עקרונית היינו מנסים להצביע על המון מקומות, חוץ מהמקום שהירושלמי מביא בשם רבי שמעון בר יוחאי ומגיע איתו למסקנה. תנא רבי שמעון בר יוחאי אומר, פרק ב' בירושלמי, מבלילה הוא נדדה שנת המלך. מי שקרא בדיעבד, מבלילה הוא נדדה שנת המלך, יצא ידי חובתו. זה כמובן לא במקרים שאנחנו משתמשים בהם להלכה. למה? מסביר הירושלמי בשם רבי שמעון בר יוחאי, ממקום שהייתה מפלתו של המן, משם הייתה גדולתו של מרדכי. המפרשים במקום מסבירים, סביר עלי, סובר רבי שמעון בר יוחאי, שהפסוק הזה, הרגע הזה של בלילה, הוא נדדה שנת המלך, הוא עיקר תוקפו של נס. אני חייב להתייחס לזה שנייה אחת, כי הנס בפורים מתרחש חציו בלילה וחציו ביום. בלילה נדדה שנת המלך. ביום רכב מרדכי על הסוס. בלילה הביאו את ספר הזיכרונות. ביום נעשה המשתה, והמן הרע הזה התגלה. בלילה עוד לא ידע חשברוש את עמה ואת מולדתה של אסתר. ביום היא הגידה. ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובתו? יש מחלוקת. אבל היה יהודי אחד שגר פה לא רחוק, רבי שמעון בר יוחאי, מומחה לענייני לילה, מומחה לענייני הסתר, מומחה למערות. מומחה כל הדורות להבדל בין הלילות לימים. והוא קבע שתוקפו של נס נמצא במילים האלה: בלילה ההוא נדדה שנת המלך. לא רק בפורים החיים מתחלקים ללילה וליום. מתי יצאנו ממצרים? בלילה? ליל שימורים הוא להשם? או בעצם היום הזה הוציא השם את צבאות ישראל ממצרים? מהו עיקר הגאולה בתפילה? בלילה? כשאומרים גאל ישראל? או ביום? לשון חז"ל בשאלה הזו היא שאלה הלכתית. גאולה מאורתה או גאולה מצפרה? בעברית, גאולה בערב או גאולה מבוקר? ויהי בחצי הלילה. בלילה מצרים חוסלה. ביום צבאות השם, צבאות ישראל יצאו ממצרים. בלילה המן חוסל. למרות שזה התגלה רק ביום. אתם יודעים באיזה לילה? בלילה ההוא. ובאיזה יום מתגלה גאולה? בעצם היום הזה. רבי זכר צדיק לברכה, רבי מלובביץ', מדבר על הלילה ההוא הרבה. חז"ל אומרים, אסתר מן התורה מניין. אני עוצר לרגע ברצף הקריאה שלנו בשביל הבלילה ההוא שהוא תוקפו של נס, כי זה הבנת כל הנס. מזה נחזור לעץ, להערה שדיברנו על העץ. מזה נחזור עוד מעט. אסתר מן התורה מניין, שואלים חז"ל. השאלה היא כמובן לא אסתר מן התורה מניין, אלא מה שמתגלה בעומקו במגילת אסתר, מניין, מן התורה מניין. מה מקורו? זה לא מסביר עדיין את השאלה. התורה היא לא תיאור עובדות. זה ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. הזכרתי את זה בשיעור הקודם, אבל אולי זה פחות מדי מובהר. התורה, ואחר כך כל מה שיקלל בתוך כתבי הקודש, ומגילת אסתר נמצאת בדיון בהתחלה, היא דברים מכוננים ולא דברים נכתבים. דיברנו על זה באחד השיעורים בתחילת מגילת אסתר. התורה לא מתארת היסטוריה, גם לא הלכה, לפי איזשהו לוגיקה הגיונית. אני אסביר בדוגמה הכי פשוטה. אנחנו מסיימים את פרשיות המשכן. הזכרנו את זה באחד השיעורים. מסיימים את פרשיות המשכן. 5 פעמים תחזור התורה על כמויות הכרסים והמסמרים והעבדים והעמודים. אבל בתוך פרשיות המשכן, בהיקש, ואולי לפי דעה אחרת בגימטריה, זה יהיה המקור היחיד שממנו נלמד את למתת אבות מלאכה, שעל פיהם נלמד את כל מסכת שבת. קוראים לזה הגזמתם. עם כל ההסברים היפים ללמה לחזור פעמיים, זה הבנתי, נו, מספיק. קרסים, קרשים, קרשים, קרסים, אני מבין את זה אחרי פעמיים. תסביר לי 2 פסוקים מה זה בורר, ותחסוך מאות שנות עבודה. קצת יותר פשוט. אם לא עליכם, אני הייתי צריך לכתוב. מה ההיגיון? שורה אחרונה, הבנתי כספר, ברור, אני שואל כדי להבין, ברור ש... מה ההיגיון? ההיגיון הוא פשוט. ההיגיון הוא שהשאלה היא טעות. מישהו חשב פעם, או אמר לך פעם, או אמר לי פעם, שהתורה היא ספר של הלכה. או היא ספר של היסטוריה. היא לא. שזה יהיה ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. או להבדיל יהיה שולחן ערוך. או רמב״ם. המילה שכתובה בתורה היא לא תיאור של משהו שהיה. היא מקור הכוח של מה שיכול להתרחש כל אי מה שיתרחש בעולם. כשחזל שואלים אסתר מן התורה מניין, הם אומרים מהיכן מקור הכוח. כשחזל אומרים מעשה אבות סימן לבנים, דיברנו על זה, הם לא אומרים שאברהם הלך בשכם דז'ה-וו וגם הבנים שלו ילכו בשכם. מעניין מאוד. צירוף מקרים מדהים. הם אומרים שאברהם הולך על ידי הקדוש ברוך הוא בשכם כדי שלנו יהיה כוח להתמודד וללכת בשכם. מקור הכוח שלי הוא אברהם הלך בשכם. במילים אחרות, התורה היא יסוד המכוננות, והיא לא תיאור, לא עובדות, לא הלכות, לא היסטוריה. באופן טבעי יש גם הלכות. לא יודע למה לא תבערו אש בכל מושבותיכם, זה מכונן. ולמתחת מלאכות אחרות זה לא מכונן, אני לא יודע. אני יודע שאני לא יודע, וזה גם הישג שאני עובד עליו הרבה ואני עדיין לא בטוח בו. אבל זה ברור לי. כלומר, ברור לי שמגילת אסתר היא לא ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. היא מפנה לספר דברי הימים. אסתר מן התורה מניין פירושו מהיכן מקור הכוח לחיים באסתר פנים. מהיכן מקור הכוח ללילות ארוכים, ארוכים, ארוכים. שנאמר ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. וענתה השירה הזאת לפניו לעד. יהיה אסתר פנים. הבעל שם טוב אומר, מובא בשם תלמידו התולדות, שמביא בשם הבעל שם שאמר ואנוכי אסתר אסתיר. מדהים. אתם יודעים מה זה אסתר אסתיר? זה לא רק אסתר כפול, עוד מסך. אסתר אסתיר, אומר הבעל שם פירושו נורא, אני אסתיר מכם את ההסתרה כך שתחשבו שהכל כרגיל. איזה אסתר? עסקים כרגיל. מה נשמע בסעודה אצל אחשוורוש? הכל בסדר. יש אסתר? מה פתאום? ואנוכי אסתר אסתיר. אני אסתיר את האסתר. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. הלילה הוא האסתר, היום הוא הנגלה. ההוא זה אסתר אסתיר. בלילה הזה זה בלילה הזה, תצביע. בלילה ההוא זה בלילה ההוא ההוא. בלילה ההוא, שם התחיל תוקפו של נס. אתה יודע מתי התחיל תוקפו של נס מגילת אסתר? כשהאסתר היה גמור. בלילה ההוא פעם יחידה שבמגילת אסתר היה נס ממש, סוס. בלילה ההוא, כשהכל היה אסתר אסתיר. בלילה ההוא, כשחרבונה עושה את המניפולציות הפוליטיות שלו, המן את המניפולציות הפוליטיות שלו, מרדכי עכשיו יושב בסקו ותעניתו עם הסק ואפר, אסתר עושה את התרגילים פה, כל אחד עוסק במשהו שלו, הכל מוסתר. בלילה ההוא, כשכל אחד מתכנן וכל אחד משתדל, וכמעט ברור שהעסק מוכרע על ידי איזשהו מרכז באיזושהי מפלגה, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. חסידים אומרים בלילה ההוא נדדה שנת המלך. מכאן לשם. בלילה הוא התחילו להבין איזה מלך מנהל פה את העסק. ואולי ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא בעקבות דברי הבעל שם טוב, הם גם עוד דבר. אסתר מן התורה, דאבל אסתר, אסתר אסתיר. אולי לא רק אסתיר את האסתר. אולי הקימה קימה שפתחנו בו בהתחלה. ואנוכי אסתר, ואתה משוכנע שהגעת לשיא האסתר, והנה מתחילים לראות, ואני אומר לך אסתיר. אתה בטוח שכבר נגמר האסתר. די. הנה אנחנו כבר פה. אנחנו בבית. אנחנו בעיר הבירה שלנו. ואנוכי אסתר, אסתיר. בלילה ההוא, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. לא זה. פתחתי בתחילת הפרק חזרה, במגמה לחזור עכשיו חזרה למקום שאנחנו בו לפרק זין. אבל זאת נקודת היסוד של כל סיפור חודש אדר ופורים ומגילת אסתר. אין עוד חג ששמו קרוי, חשבתם פעם על השם? ששמו קרוי, ומי יש קופי רייט על השם הזה של החג? למען? טיפיל פור, הוא הגורל. אז איך קוראים לחג הזה? פורים. הוא הפיל פור. הוא הפיל פור מפני שהוא האמין בגורלות שלו. הוא הפיל פור מפני שהוא האמין שיש כוח לגורל שלו. הוא הפיל פור מפני שהוא עובד עבודה זרה. הוא הפיל פור מפני שהוא כופר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז איך קוראים לחג? פורים. מה צריך לעשות בחג? משתה. למה? כי הוא שתה. אז תעשה תענית. בכל חג כתוב ושמחת בחגיך. בפורים לא כתוב ושמחת בחגיך. כתוב ימי משתה ושמחה. לא בחגיך. אז תשמח במה? לא בשום דבר ספציפי, בכל. אי אפשר להגדיר, אי אפשר לגעת, אי אפשר למקד. אין שום נקודה. הכל גשמי, הכל. הכל גשמי. הוא רוצה להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, כי הוא רוצה לחסל את הגוף הזה שנקרא יהודים. הגוף, הגוף היהודי. זה ממש לא משנה אם אתה מתייוון, ואם אתה צדיק, ואם אתה הגוף היהודי. איך אומר לנו המגן אברהם בשם הלבוש? שבפורים אין ערות, אין הלל, יש סעודה, יש משתה. כי בחנוכה ביקשו לחסל את הרוח שלי, בפורים את הגוף. מה שמאפיין יותר מכל דבר אחר את מגילת אסתר, לכן התעכבתי לרגע אחד בלילה ההוא נדדה שנת המלך, זה שמלכו של עולם כאילו נודדת שנתו. המן אומר ישנו עם אחד, וחזל בלי לפחד דרשו דרשה נוראית, ישן הוא אלוהיהם שלהם שנקרא אחד. יש טיימינג טוב, הוא ישן. להפוך את ישנו לישן זה לא דרשה, ישן, זה הכי קרוב לעינינו. אבל ישן זה הכי ישנו שיש. כי הוא קיים. ישנו עם אחד, וישן האחד, זה נקודה כל כך עדינה, שזה נראה בדיוק אותו דבר. תוקפו של נס, הוא הרגע שבו המן מגיע כדי להגיד שהוא הכין את גבוה 50 אמה לתלות את מרדכי עליו. בלילה הוא נדדה שנת המלך, וזו הייתה השנייה שהמן הגיע עם העץ המוכן לתלות את מרדכי. ובלילה הוא, כשהמן הגיע והיה בחצר, קורא אחשוורוש את ספר הזיכרונות. והנסתר הוא סוד כל הנס הגדול. לכן ימי משתה ושמחה ופורים יכולים להיות רק בנסתר, ולכן כל המועדים עתידים להיבטל, אבל פורים לא יוכל להיבטל אף פעם. כי פורים מסתיר מציאות שהיא תמידית. כל עוד הקדוש ברוך הוא לא שוכן וכבוד השם מופיע בציון, יש הסתר אסתיר, כי גם נדמה לך שהאסתר נגמר, עוד מופיע אסתיר. אסתר מן התורה מניין, שנאמר גם אנוכי ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. וממילא היום הזה הוא מין חג, הוא מוזר מאוד. יכולת ההשפעה שלו הולכת אחורה לכל החודש. מאידך אין לו שום אפיון הלכתי. יש לו המון אפיונים הלכתיים, המון. מה? משלוח מנות. משתה. סעודה. אין לו אפיון הלכתי נוסף. אין לו קורבן, אין לו הלל, אין לו. יש לו את האפיון ההלכתי של לחיות במציאות שאנחנו חוזרים להיות יהודים. איך? תן משלוח מנות לרע שלך ותגיד לו אתה יהודי ואני יהודי. למה משלוח מנות יש לרעו? כי הוא זקוק לזה? מה פתאום? זה מתנות לאביונים. אז למה משלוח מנות יש לרעו? כדי לקיים לך כנוס. כדי לזכור שאנחנו יהודים. אז למה מנות? אם אני רוצה לתת לרעי את מה שהוא באמת אוהב, כתוב לתת לו מה שהוא אוהב, אז אני רוצה לתת לו מה שהוא אוהב, ורעי הוא ממש איש נפלא, תלמיד חכם, מאוד מאוד אוהב, אני רוצה לתת לו את הקצות במתנה. צריך שתי מנות, אז אני אתן לו את הקצות, ואני אתן לו גם שיטה מקובה, הכל. זה מצוין. אבל משלוח מנות לא עשית כלום. הוא צריך אוכל. אבל הוא צדיק לא אוכל. שיהיה רשע שיוכל. לא אוכל, שילך לבדוק מה נשמע, יש מקומות אחרים, שם אפשר לטפל בזה. בפורים אתה יוצא ידי חובה, רק אם אתה נותן אוכל לחבר שלך שלא צריך את זה, כי זה לא מתנות לאביונים. זה מין הלכה. לא רוצה משלוח מנות, לא רוצה, נו. אני לא יכול, כבר אין מקום בבית, לא רוצה, מה אני עושה? זה דבר מופלא. יש איסור להשתכר סתם. מה הדבר הזה בכלל? בפורים? יש עניין ברור, מוחלט. הגוף. ההסתר. ההסתר הזה שמגלה פעם אחרי פעם אחרי פעם שהקודש ברוך הוא נמצא איתך. ההסתר הזה שמגלה שזה לא תלוי בשום דבר, זה לא תלוי בסברה שלך ולא בצדקות שלך ולא בהבנה שלך. הסתר, הסתיר, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מלכו של עולם. ודרך ההסתר הזה מופיעה כל המגילה. תני רבי שמעון בר יוחאי, זה פילי פלאות. מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא ידי חובתו? ממקום תוקפו של נס. ומהו מקום תוקפו של נס בלילה ההוא? רק רשב"י יכול להבין את זה. וללמד אותנו. ללמוד מגילת אסתר. מתוך ההקדמה הזאת, נחזור לסוף פרק ז', לסוף פרק ו'. בסדר? יש לנו אישור שם על יור. שאלתי בשביל הקוגל. גם לזה צריך להתכונן, למשלוח מנות. מה זה עכשיו רק ל... אם כן, איך יסתיים פרק ו'? אם כן, איך יסתיים פרק ו'? המן מספר לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. הם אומרים לו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות על ינפול לפניו לא תוכל כי נפול תיפול לפניו. הם לא מספיקים להגיד לו מה הם מציעים בכלל. ועודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. נס עצום בפני עצמו שהם לא הספיקו להמשיך, ואז למען אין אפשרות לעשות את התוכניות שהם רצו. אני מאוד מאוד מקבל את ההערה באלף, את ההצעה שהרב עמוס הציע ככה תוך כדי שהייתה בהפסקה שהייתה מקודם. אמרתי שהם אומרים, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות על ינפול לפניו לא תוכל כי נפול תיפול לפניו, אין כאן שום מידע היסטורי חדש, כולם יודעים שהוא מזרע היהודי. אלא הם אומרים לו, אנחנו מבינים שצריך ללכת בשיטה האחרת. חבל לך על הזמן, אין מה להרוג אותו. ההצעה ללכת עם העץ, הפילה אותך. אני מאוד מקבל את הרעיון שהוצע עכשיו. שאמר כך. מה שהם רוצים להגיד לו, דבר ראשון. אני דיברתי ברמה העקרונית, לך תהיה חבר שלו. מה שהם רוצים להגיד לו דבר ראשון, תשמיד ראיות. תפרק את העץ מהר. טעינו עם העץ. העץ ודאי יפיל אותך. תשמיד ראיות. לכן כשחרבונה יקפוץ, הוא יצעק, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי לא הושמד לו כלום, יש עוד ראיות. יש רגע שבו חכמי הפתרון הסופי מוציאים מיד פקודה חדשה, שתפקידה השמדת ראיות. יש רגע שבו מבהילים את המנובלים, והם לא מפסיקים, הם לא מספיקים בנקודה אחת להשמיד ראיות. ורק זה נותן לנו את הכוח להבין את מה שעולם מלא מנסה כל שנייה להכחיש. אגב, לא רק מרוע לב. הרבה מרוע לב. אבל לא רק. מזה שהרבה יותר נוח לאדם שפוי לומר שזה פלנטה אחרת. הרבה יותר נוח לחברה נורמלית להפוך את זה למשהו מפלצתי שלא שייך. כי אחרת זה מבהיל לחשוב שזה יכול להיות אתה. זה בהלה אדירה. והשיטה של להשמיד ראיות, שאגב, הצורה האקדמית של להכחיש שואה או להשמיד ראיות על ידי הנאצים זה היינו הך. זה מבחינתי, זה אותו דבר, זה נאציזם באותה מידה. היא אותה שיטה. המן, כך או כך, לא מספיק לעשות את מה שלא מספיקים אפילו להגיד לו בסוף. ולפרט הזה יש חשיבות. עודם מדברים עמו, תמיד כשמופיע עודם מדברים עמו, זאת אומרת שהיה אמור להיות פה משהו וקורה. עד זה מדבר וזה בא, איוב. עוד זה מדבר וזה בא. קורה פה תהליך ומישהו לא נותן לך. ויבינו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. הוא לא בא שמח כמו שאמרו לו, הוא בוא אל המשתה שמח. הוא בא ממש באמצע. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיאס. נתן אסתר המלכה ותאמר. נתן אסתר המלכה ותאמר, סליחה. אם מצאתי חן בעיניך המלך. שמנו לב מקודם, רק תזכרו את השינוי הקטנצ'יק. לא אם מצאתי חן בעיני המלך, כמו שהיה עם השרבית בפחד כזה בפעם הראשונה בגוף שלישי. אם מצאתי חן בעיניך המלך. ואם על המלך טוב, חזרה על קוד המן, תינתן לי נפשי בשאלתי. שאלת מה שאלתך, ושאלת מה בקשתך. תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. כי אין הצר שווה בנזק המלך. כבר דיברנו על הפסוק הזה הרבה. אתם מבינים כמה נס צריך כדי להגיד ליהודי שהוא צריך לרכב על סוס? זאת התפיסה בעולם. אין הצר שווה בנזק המלך. זאת תפיסה של גלות. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, שימו לב לכפילויות. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה. עוד כפילות. מי הוא זה? ואיזה הוא? אשר מלאו ליבו לעשות כן. אתם זוכרים את בלילה ההוא וביום הזה? שימו לב למשפט. מי הוא זה? ואיזה הוא? זה אגב מאוד מעניין. אדוני המלך באמת לא מודע לשום דבר? כי אדוני המלך חתם על הכל. אדוני המלך חתם על ייכתב לאבדם. נכון, בחתימה שלך אמרו ייכתב לאבדם, ואז שלחו איגרות להשמיד, להרוג ולאבד. יודעים למה? כי אדוני המלך אמר, אני לא הייתי מודע. אני הייתי מודע רק לאבדם. לאבדם זה יכול להיות כל מיני דברים. למשל, לאבדם יכול להיות גלות, אבוד תובדון נהר בגויים. אבל לא הרג. לאבדם, למשל, יכול להיות, כמו שהמלבי מסביר, דיברנו על זה שם כשלמדנו בפרק, לאבדם יכול להיות לבולל אותם, לקחת אותם כמו ארמי עובד אבי. לאבדם. אגב, דבר שמסתדר מאוד עם הליברליזם של פרס. אני הרי לא רוצה בית מקדש. ההסבר שלי יהיה מצוין. לא רוצה גורם דתי שמעצבן. סבא קורש חשב שזה באמת יוביל לבית תפילה לכל העמים. מסתבר שזה יוצר מלחמות בין לאומים וגורם למדינות ולדתות לריב. נעזוב זה. לכן ראיתי בלי אבדם דבר יפה מאוד, מין שמש עמים מחודש. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא? הרופא שלי קורא לזה גמגום, אדוני המלך. מי הוא זה? מודה במקצת. כי הוא זה. זה ממש מודה במקצת, יפה מאוד. כי הוא זה. הוא זה. מי הוא זה ואיזה הוא? אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש... היא צריכה לענות משהו עם איזה הוא, לא? הוא זה, נכון? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. לא, הוא ולא ההוא. הזה. כמה אדיר העדינות של חז"ל. איש צר ואויב המן הרע הזה, והיא הצביעה על אחשוורוש. הוא בא מלאך ולקח את אצבעה אל המן. צריך להבין, זה רעיון עצום. מי הוא זה ואיזה? אתה שואל מי הוא זה ואיזה הוא? ימח שמך, מי הוא זה ואיזה הוא? מי הוא זה ואיזה הוא? שאני אראה לך את התצלומי האוויר של כל פסי הרכבת שהיו אצלך. על מה אתה מדבר מי הוא זה ואיזה הוא? מה אתה משחק עכשיו את הצדיק העולמי? פתאום אתה לא יודע כלום. מלאו ליבו לעשות כן. משכן. ובא מלאך ולוקח לה את היד. כי עכשיו היא עוברת את השלב של מהסתר לגילוי. זאת הפעם הראשונה שהסתר התגלתה. אני ועמי. את לא אסתר? אותך אהבתי כי את גלובלית. כי כולם אומרים שאת משלהם. למשל, כשכל היהודים צמו, גם את ונערותייך צמו. כי הזדהו עם זכויות האדם. את אסתר. אסתרה. סתר. את הכוכב העולמי, שכשכולם אמרו לי במודיעין, תשמע, זה לא טוב מישהי שאין לה, בכל זאת צריך לבחון, ידיעות מודיעיניות בסיסיות, ואין לה אב, ואין לה אם, זה הכי טוב פה. פה רוצים לעשות כרצון איש ואיש. כאן זה ליברליות. כאן עולם נאור. כאן השתייה כדת אין אונס. וכאן פתאום קמה אסתר ואומרת, נמאס לי לעמוד מאחורי השקר שאנחנו שיקרנו את עצמנו פה. הרי כל היהודים שנמצאים פה עכשיו היו יכולים לא להיות פה. כי לפני 20 שנה היה אפשר ללכת עם הצהרת כורש. אנחנו פה כי הבנו שאפשר להיות אסתרה וגם הדסה. אז כאן על השולחן אני רוצה להגיד לך. כשאנחנו מתפללים לשלומך, על פי ההלכה ככה, לפני מוסף, אמרתי לכם פעם, יש שם בתפילה שורה ריקה. המלך ירום עודו, המלכה תרום עודה, הנסיך ירום עודו, ההוא, ושם יש תמיד שורה ריקה. סיפרתי לכם שאלתי פעם גבאי, כשהייתי פעם בלונדון, עיר הקודש, שאלתי פעם גבאי, מה צריך להוסיף בשורה הריקה? כי אני לא תמיד זכרתי את כל השמות של הרב צ'רלס, הרבנית שם, וכולם, לא זכרתי את כל הפרטים. אז הוא אמר לי ש... עזוב, אחרי זה אמרתי לו, שנהיינו בחזרה... בקיצור, בקידוק, כשעברנו לקוגל ומדברים בשקט. אז הוא אמר, אתה לא מבין? בשורה הריקה, שם אתה אומר מה שאתה באמת חושב. אבל זה לא כותבים. זאת אסתר עוברת עכשיו. אסתר פתאום פונה אל אחשוורוש, והמלאך צריך לעצור את היד. שואלת אותו, עד מתי ממלכת השקר הזאת של המלך שלא ידע כלום ורק הסיר את הבעתו? אתה באמת חושב שאנחנו קונים את הסרת הטבעת כרעיון של האצלת סמכויות? הסרת הטבעת פירושה בריחה מאחריות. זהו, סימן קריאה. לך תבחן טוב. כמה בסתר לבך אתה שמח שיש מישהו אחר שהוא כבר מטפל בשנאת היהודים. אתה תשמור על מדינה נקייה. אסתר, אסתיר. ויאמר המלך אחשוורוש ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. המלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתי היין. והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עימי בבית? הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. זאת אולי נקודת השיא הבאה של מגילת אסתר. התמונה מובנת, כי אנחנו הולכים לעצור בה לכמה דקות. אבל שהתמונה תישאר, זו התמונה הכי חשובה. המלך בחוץ, המן בפנים. הפנטזיה המנית התגשמה. יפה, לא? המלך בחצר. כי בלילה אתמול, למשל, המן היה בחצר. בטח המן יתאמן עכשיו על השאלה הבאה. מי בחצר? אחשוורוש היה צריך להגיד, חשוורוש. והמן היה אומר לו, קח את הסוס. דמיון יפה. והוא עם אסתר. על המיטה. אבל הוא גם יודע שהכל נגמר. המן קיבל את מה שהוא ביקש. שנייה לפני שהוא היה צריך להתאבד בבונקר. הוא קיבל הכל, ועכשיו ירצחו אותך. הוא רצה דבר אחד, להיות מלך העולם. והוא ידע שיש מישהו אחד שמפריע לו להיות מלך העולם. מרדכי היהודי. כי הוא אומר שיש מלך אחר לעולם. ובתום לב אמר לאחשוורוש, העם הזה לעולם לא יהיה לויאלי כלפיך, כי לעם הזה יש מלך אחר שהם נאמנים לו. הוא צודק 100%. הוא צודק שהעם הזה לא יוכל לעולם להיות נאמן להוד מלכותה. הוא גם צודק שרוב ההוד מלכותה הם אחשוורוש. ולא כל שנה קם איזשהו המן. אבל תמיד יש המן שמחפש את האחשוורוש השקוף, את היבשת המתאימה, כדי לגלות לכל כך הרבה מאות אלפי אוקראינים שבעצם גם אם הם שכחו, אין דבר יותר קיומי מזה שהם שונאים יהודים. המן אומר לאחשוורוש, ידידי, תוך זמן הרבה יותר קצר ממה שאתה חושב תגלה, שלא צריך לאמן כל כך הרבה חיילים. יש מיליונים מאומנים מחלב אימם. מיליונים, מיליונים, מיליונים. רק צריך שמרים, מישהו שיעורר את זה. צריך איזה ממוכן שימכן את המנוע כדי שהעסק יפעל. תפקידך הוא אחד. לא להפריע ולא לקחת אחריות. וכשישאלו אותך תגיד שאין לך את הצילומים. הכל מסודר. ואז יתגלה הדבר הנורא מהכל, שהתמונה האחרונה שהמן רוצה לראות את עצמו הוא לראות את עצמו המלך לא שדוחה את היהודים מהעולם, אלא שדוחה את כל העולם. שרוצה את החשברוש בחצר, הוא רק משתמש בו עכשיו. קבס וזרוק. הוא משתמש בו עד שהוא ירצח אותו. מי סבל יותר מסטלין? היהודים או העולם? 50 מיליון רוסים. הספיק השמש העמים הזאת, שבמותה כאן יצאו עיתונים במסגרות שחורות לזכרה. 50 מיליון רוסים הספיקה שמש העמים הזאת להרעיב, להקפיא, להמית, להרוג. 50 מיליון. אנחנו גדלים על היסטוריה חלקית, מאוד מובן, אנחנו דור אחרי שואה. אני אומר את המשפט הכי פחות נעים שיש. היטלר היה ילד קטן ליד סטלין. תינוק מתחיל. בספרו של שרנסקי, הוא מביא את הסיפור שלדעתו הוא אחת הנקודות הראשונות החשובות ביותר שלו. הוא מספר מתי הוא יודע שהוא יהודי. חשוב מאוד בחודש אדר להזכיר את זה. תשמעו סיפור. הוא אומר שזה קרה בפורים למניינם 1952. הוא בן חמש. הוא לא יודע שפורים, כי אין דבר כזה פורים בבית. הם חיים עם כמה משפחות בקומונה. אבא שלו תופס אותו ואת אחיו. אחיו גדול ממנו. אחיו בן 7 או 8. אבא תופס את שניהם ואומר להם כך. הוא מוודא שאין אף אחד. נתן זוכר כילד, אנטולי אז, כילד שאיך מוודאים שאף אחד לא שומע, כי תמיד צריך לוודא שאף אחד לא שומע או לא, או כן. ואז הוא אומר לו את הדבר הבא. תזכרו, היום יום שמח ליהודים. היום ניצלנו. נתן ילד מתחיל לקפוץ. אבא תופס אותו ומסובב לו את היד כמו שצריך. נתן לא מבין. היום שמח. מחר בגן אתה בוכה. תראה לי איך בוכים. הוא מתחיל לבכות. יותר חזק. כך תבכה מחר. כי החבר סטלין מת. זה המידע היחיד של נתן שרנסקי על משהו שקשור ליהודים אז. שנים אחר כך מתברר שהיום הזה שבו המפלצת הזאת תיהרה את העולם בהיעדרה היה פורים. רק אחר כך הסתבר שבמגירות שלו היה המשך התוכנית הסופית. וכל היהודים שלא הספיקו להתחסל על ידי היטלר יגיעו לסיביר. מאיפה הפרטים שלו? הם חברים במפלגה. הם ההוגים. הם האידיאולוגים. הם יושבים בשער המלך. הם זה אנחנו. הם זה סבא, זיכרונו לברכה, בהמשך זכר צדיק לברכה, שהיה בתוך התפיסה הזאת עד הסוף. הם זה אנחנו. אתם יודעים מה אסתר רוצה לגלות בפרק הזה? את מה שנתן, ואני משתמש בו עוד פעם אחת, כי לכל תקופה יש מרדכי קצת, שפתאום מזכיר שיש איש יהודי בסיביר, איש יהודי בתימן, איש יהודי בשושן, יש איש יהודי. תמיד היו אנשים יהודים במוסקבה וברוסיה, תמיד. תמיד היו אנשים יהודים הרבה יותר במובן המעשי. אגב, זה ההבדל בין פורים לבין משהו אחר. תמיד היו יהודים במובן המעשי. היו יהודים שלחמו במסירות נפש לטבול בשלג. לא עליהם אני מדבר עכשיו. ואז אני אצג את אלה שכבר שלושה דורות לא ידעו מה זה בכלל לטבול. הוא לא ידע מתי זה שבת. הוא לא ידע על מה מדברים. את הקדיש על אביו, הוא למד בצינוק, דרך האסלה, במורס, כשהידיעה הגיעה אליו כמה חודשים אחרי שאביו נפטר, יוסף מנדלביץ' שהעביר לו במורס, איך אומרים? התגדל, התקדש. והוא עמד שם באסלה, בצינוק, ואמר קדיש. עד המקום שהוא הגיע. שם דרך אגב קרה עוד משהו. כך העביר לו מנדלביץ' ידיעה נוספת. הוא העביר לו ידיעה שהיום יום הזיכרון במדינת ישראל לחללי צה"ל. ושניהם עמדו לדקה דומיה באסלה בצינוק. אבל במסקנה שהוא מספר, הוא מספר את הדבר הבא. הוא אומר, אתם יודעים, כשאני חושב היום, שנים אחרי היציאה מרוסיה, הסבים שלי, כשהם החליטו, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, 1917-18, שלעולם מספיק מלחמות, והסיבה המרכזית למלחמות זה עמים ולאומים ודתות. ולכן דווקא הם, בתור יהודים, ייתנו לעולם את החופש, את הקומוניזם. ואני אומר, הכי קרוב לזה, אני מעריך את זה מאוד. מה הייתה התוצאה 50 שנה אחרי? סטלין. לנין. לא מה הייתה התוצאה ליהודים. היהודים הם עוד אלה שאיכשהו בתוך כל מה שהיה שם, בתוך הטרגדיה של ההתבוללות והאובדן והמוות, לעולם. הוא אומר, אני סטודנט, דור שלישי לסבא ולסבתא האלה. מתבולל לגמרי, לא יודע כלום. לא מתבולל, לא יודע שהוא מתבולל בכלל. כלומר, אני אפילו לא יודע שאני מתבולל, אני לא יודע כלום. ובמלחמת ששת הימים, לפני שפה צועקים הר הבית בידינו, וזה מצליח לחדור את התקשורת של הקגב. זה הסיפור. ואני לא יודע מה זה הר הבית בידינו. אני רק מבין שעם ישראל מנצח. ושיש עם ישראל. ואז אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להיות יהודים. עכשיו בואו נסתכל קדימה. אתם חושבים, הוא אומר שהסיפור הגדול הוא שהצלחנו להוציא איקס יהודים? בטח. אתם יודעים מה הסיפור הגדול? מי הפסיק את הקומוניזם? סבא שלי? למען העולם. או היהודים שהודיעו את עמם ואת מולדתם. באותו הרגע שקמו היהודים ואמרו, אנחנו יודעים את עמנו ואת מולדתנו, העולם השתחרר מהמפלצת העמלקית. זה פרק זין. פרק זין זה המעבר מאסתר של אין מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, כי תפיסת העולם אומרת שכך אנחנו נציל את היהודים ואת העולם, להבנה של אני ועמי. להבנה שאומרת שאנחנו את דמנו נטבע מידי הרוצחים ומידי השותקים גם יחד. כדבר המשורר בצדק. המלאך צריך להזיז את היד ולהגיד לה, זה לא העיתוי, דברי עכשיו אל המן. רק פה, כשהיא נגלית, מגיע החלק הלא טוב. כשהיא נגלית, מתחילות הפוליטיקות הגלויות. עכשיו, איך משכנעים את החשברוש? חכו, מפרק ח' מתחילות הבעיות. עכשיו, איך מתארגנים עם המס? מה עושים עם החשברוש? עכשיו היהודים כבר בניגלה. כשהיהודים בניגלה, יש לזה הרבה מינוסים. כשהיהודים במגילה, למשל, לא כתוב בסוף מגילת אסתר, ויאמרו היהודים, זהו, כולנו הולכים לירושלים ביחד. ממש לא כתוב כך. מה שכתוב בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, זה שנשארנו שם הרבה זמן. כלומר, גם כתוב שם שדריווש האחרון, אולי בנה של אסתר. נותן לכולם לבוא, וזה לא ממש משנה את התמונה. כלומר, כתוב שם בהמשך ההיסטוריה, שכל סיפור מגילת אסתר, כשהפך להיות מגלה, לא שינה כלום. כתוב שם שכל העובדות וכל הנאומים, הכל נשאר אותו דבר במפועל. אבל זה לא מה שמשנה לנו. כי מגילת אסתר היא לא האירוע ההיסטורי הזה. מגילת אסתר היא הקימה קימה שאנחנו לומדים. זה המקום שבו אנחנו עומדים. המן על המיטה אשר אסתר עליה, אחשוורוש בחצר, ומתגלה בפועל מה שהמן רוצה בעולם. המלחמה ביהודים היא מלחמה באלוהי היהודים. המלחמה ביהודים חייבת להיות טוטלית, כי היא מלחמה בנסתר של היהודים ולא בנגלה. היא לא מלחמה בדת היהודית, היא לא מלחמה במדינה היהודית, והיא לא מלחמה בגלות היהודית. המן ממש לא מתעניין בכל האופציות במאמרים שדנים במקור האנטישמיות. הוא מעולם לא קרא את זה. קראו את זה כולם, קראו את זה גם כל היהודים בשושן שנבוכה. היו חייבים עוד יהודי אחד שלא יקרא את זה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא הבין שהמלחמה פה היא מיהו מלך העולם. פה מגיעים לדמות שיוצרת לנו את המהפכה לחרבונה. נגיע אליה עוד רגע אחד, אבל התמונה הזו החותמת, היא התמונה, אני חושב שאנחנו בני הדור שאחרי צריכים לחשוב עליה חזק, חזק, חזק. יותר מכל דבר שיכולה, או הפלנטה האחרת, או ההכחשה, או ההגמדה של הניסיון למצוא פתרון סופי לעם היהודי. ניסיון שברגע זה מדינות שלימות עוסקות בו. עולם שלם עסוק בו. הניסיון הזה הוא ניסיון שנובע ממה שהוא טוטלי. הניסיון הטוטלי הזה, אני לא עוזב אותו. יושבים פה כמה חבר'ה שככה היינו יחד בפולין לפני פחות משנה. שנים שהיה לי קשה בכלל לחשוב על להגיע. החלטה שלי שצריך להגיע הייתה כי נדמה לי שהניסיון שאנחנו לא מודעים בכלל לחומרתו. לדעת את כל אשר נעשה. הניסיון לטשטש את זה הוא הבעיה הכי קיומית שלנו היום. אנחנו לא מודעים עד כמה זאת הבעיה הקיומית שלנו. מאחורי ההבנה שצריך פתרון סופי ליהודים, עמדו המנים של הלילה. והניסיון לטשטש את ההבנה הזאת הוא מה שלא נותן לנו את הכוח הנפשי לעמוד מול. לא שום בעיה אחרת. ההבנה שבכלל לא חשוב עכשיו מי הוא המלך הספציפי הפרטי. אין. סנחריב בלבל. חשוב לא לאפשר לרצון למחות את אלוהי ישראל ואת ישראל להופיע בעולם. כי הניסיון הזה לא ירפא את עצמו אלא בטוטליות. המלחמה במרדכי היא לא כי הוא פרובוקטור. רובנו טעינו ואמרנו, איש יהודי, למה דוד המלך בכלל הביא אותו לעולם? הבעיה של מרדכי היהודי היא מה שהמן הבין. הוא מייצג את ההבנה הטוטלית. כשאני עומד שם בקרקוב בשבת, אני עומד וחש שם את הדברים הקשים ביותר. אני אומר אותם עכשיו, הקשים ביותר. אני עומד ומרגיש שם שימח שמו וזכרו של היטלר הרשע הזה, כמו אמן, צריך להיות במצב של עד לא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. הוא ימח שמו הרבי הגדול ביותר שלי בעולם. את הכל הוא לימד. כשאני שוכח שזה ממש לא משנה אם אתה דתי או לא, אם אתה ספרדי או אשכנזי, אם אתה ימני או תם, זה... כשאני לרגע אחד שוכח את זה, הוא זוכר את זה תמיד שזה לא משנה. הוא תמיד זוכר שהדבר היחיד שקובע הוא אם אתה יהודי. ותמיד אנחנו בשנייה מסוימת שוכחים את זה. הוא תמיד זוכר את זה. לא מעניין אותו שום ויכוח. אתה רק דבר אחד, יהודי. הוא צריך להגיע ליהודי האחרון. כל עוד יש יהודי, הוא קיים כדי להילחם. הוא אומר רק דברים נכונים. הוא למשל אומר, אל תכעסו עליי, שאירופה צריכה להיות יודנריין. אתם יודעים מה פירוש? שאירופה צריכה להיות נקייה מיהודים. לא לכעוס עליי. הוא צודק. רק כדאי שזה יהיה לא בגללו. גם אמריקה צריכה להיות נקייה מיהודים. גם אוסטרליה. זה השופר התמה. הוא צודק. כשאני רואה את המפה, את הסכמה הנוראית הזאת של כל השבילים שמובילים לנקודה של אושוויץ, ושם מוקם בית החרושת הגדול ביותר למוות, שנהרגו בו 2 מיליון יהודים, אולי 3, מתווכחים ההיסטוריונים. שני מיליון. ב-44-45. ב-48 היו פה 600 אלף. היום זה 6.5 מיליון. אתם מבינים כמה יהודים נהרגו שם? 2 מיליון ב-44? כשאני רואה את הסכמות האלה שהוא מכוון את כולם למקום אחד, אני אומר, הוא צודק. כל היהודים צריכים להגיע למקום אחד. כשהוא אומר שהיהודים יוכלו להיות מה שהם רק שהם יהיו ביחד, ואז הם ישפיעו על כל העולם את מה שהם צריכים, הוא צודק. הוא צודק גם בעוד דבר. הוא צודק בזה שכל עוד יהודי קיים, זו מלחמה של חורמה בו. הוא צודק. לכן תפקידי הוא להילחם בלשכוח את זה. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מגילת אסתר צריך ללמוד ולקחת את המן ולעבור איתו שלב שלב. ומתוך האסתר הגדול לדעת להגיד יישר כוח רשע מרושע אחד. יישר כוח שהזכרת לנו כששכחנו. יישר כוח שגילית לנו שהמלחמה היא על מי הוא מלך העולם. יישר כוח שגרמת לנו לכנוס את כל היהודים. יישר כוח גם אם זה לא עזר בפועל במה שאנחנו שנה אחר כך עשינו. ההבנה הזאת. לכן מגילת אסתר לא תיבטא לעולם. גם מפני ש... גם אחרי, אנחנו עוד ממשיכים להיות זקוקים לזה. כי גם אחרי מגילת אסתר אנחנו לא יכולים להגיד הלל, כי אנחנו עדיין בחוץ לארץ. כי גם אחרי מגילת אסתר אנחנו לא יכולים להגיד הלל, כי אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. אבל הידיעה הזאת, זה בסיס עצום. מול המן שעכשיו גומר את תפקידו, אחשוורוש שמתגלה בקלונו, ואסתר המלכה שחוזרת ליהודיותה, יוצא עכשיו הנציג של הרוב הדומם. הנציג הזה הולך עוד רגע להופיע מתוך הקופסה הסגורה. קוראים לו חרבויינה. יש עליו הרבה שירים, הילדים מאוד אוהבים אותו. לחרבויינה נגיע עוד כמה דקות. בסדר? נעשה ככה קצת עצירה לפני חרבויינה. La 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 la